אוקיי.
שיחת רקע, הפודקאסט. שי גולדן ונדב שטראוכלר מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
10. ועכשיו אנחנו לפרק 22 ב' ספשייל מיוחד מיוחד מיוחד. יש לנו אורח נפלא ומרגש, וזה נושא שמעסיק את כולנו, זה נושא שמעסיק את כל עם ישראל, כי הכל זה היום כאילו האירוע המרכזי של העולם, לא רק של ישראל, וזה כמובן דני עבדיה שלנו, שהוא אירוע מרגש ומעניין ומרתק, ויש לו הרבה מאוד אספקטים, בין היתר הם אספקטים מנטליים, שונים ומשונים, שרלוונטיים גם ל-NBA, גם לספורט, גם לנו כעוקבים, וגם אני חושב לכל אחד, ובשביל זה הבאנו אורח מאוד מאוד מיוחד, ושייקה, תן לנו.
רבים לא יודעים את זה עליי, אבל אני בעולם מושלם, לא הייתי עוסק בכל ההבלים האלה, דמוקרטיים, רפובליקנים, ישראל, חיסונים, ברל כצנלסון, הייתי עוסק רק בספורט, הייתי באמת עיתונאי ספורט, זה היה חלומי אגב, כשהייתי בן 17 והיה ספר המחזור, אז הם אמרו, הוא יחליף את יורם ארבל, זה היה החלום שלי, להחליף את יורם ארבל. ואנחנו בחודש וחצי האחרונים, רני, נדב ואני, עוסקים בדני עבדיה באופן מפורט, כל שבוע עושים מין דוח כזה של מצבו, ובשבועות האחרונים, אני חייב להודות, בעיקר בשבוע האחרון, אני, כאוהד כדורסל וכישראלי, וכמי שמסמפת את הבחורצ'יק הצעיר הזה מאוד מאוד מאוד, וחושב שיש לו עתיד גדול לפניו, מאוד מודאג מהסיטואציה שאליה הוא נקלע. ושוחחנו בינינו, החבורה, אנחנו מדברים בינינו, אתם תהיו עמומים, ורני אשל שלנו, שהוא הפודמאסטר, והוא גם אכבר ספורט די רציני, אמר לנו, תקשיבו, במקרה אני מכיר את ליאור ליפשיץ. אמרתי לו, מי זה ליאור ליפשיץ? הוא אמר, קודם כל הוא גבר מאוד נאה. אמרתי, זה חשוב. חשוב מאוד שיהיה גבר נאה. הוא אמר, דבר שני, הוא המאמן המנטלי, הוא פסיכולוג ספורט, מאמן מנטלי של נבחרות ישראל, בנוער ובקדטים. זאת אומרת, דור העתיד של הכדורסל הישראלי, מבחינה מנטלית, שזה חלק ממש בידיים שלו. זה חלק לא פחות חשוב, אגב, מהג'אמפ שוט שלו, ומהעבודות רגליים בהגנה, ומכל דבר אחר, אולי יותר. והאיש הזה, הוא מאחורי הקלעים, אתם לא רואים אותו, הוא לא מתראיין, הוא לא זה, אבל הוא דמות מפתח בהכשרת הדור העתיד של הכדורסל הישראלי. אז אנחנו רוצים להגיד שלום לליאור ליפשיץ, מה קורה אחי?
אהלן, אהלן, מעניינים, איזו אחריות, שמע, שאמרת את זה ככה, קצת הרגשתי שאני צריך מאמן מנטלי, אתה יודע.
אז, ובשיחה הזאת השתתף גם רני, שהוא מה שנקרא, הוא ראש ענף ספורט האמיתי בחבורה הזאת, והוא גם מי שהביא אותך, אז רני, אתה מוזמן לשאול את השאלה הראשונה? יאללה, קבל.
טוב, פשוט, פשוט וכאן. איך אתה רואה את החודש הראשון של, את העשרה ימים הראשונים, של דני ב-NBA?
טוב, גם אני כמוכם עוקב אחריו, גאווה באמת גדולה לכולנו. אני חייב להגיד שאני באמת בקרוב יהיה פסיכולוג, אבל כל מה שאני אגיד עכשיו זה ככה בעיניים של צופה מרחוק, ומאוד מאוד מחזיק אצבעות כמו כולם.
שמחת, סרג'ו, שמחת.
איזה צד אני. הוא תחת זכוכית מגדלת אדירה, אנחנו מבינים את זה. אחרי 11 משחקים, אפשר לראות משהו מאוד מאוד בוגר אצלו. אפשר לדבר על הרבה דברים, תכף, בטח נגיע. אבל הבגרות שלו, לדעת אחרי משחקים פחות טובים, לחזור לעניינים, זה מבחינתי חוסן מנטלי, שייתן לו הלאה גז אדיר להמשך. מעבר לזה שכיף לראות אותו, כיף לראות את הביטחון שהוא משחק איתו, את שפת הגוף שלו, את זה שנראה אלפי קילומטרים מרחוק שהחבר'ה הוא ככה התחבר אליהם. ואני חושב שיציבות מנטלית, יציבות מקצועית, זה שם המשחק. ככל שהוא ישמור על יציבות וידע, תשמעו, עונת NBA בדרך כלל 82 משחקים, עכשיו 72 משחקים, בגלל כל מה שקורה.
ואם אתה עוקב אחרי מה שקורה, שלושה משחקים של הסלטיקס בוטלו השבוע בגלל ענייני קורונה, ואני קורא רינונים על כך שהעונה תקוצר ל-62 משחקים, כי אחרת פשוט לא יצליחו לדחוס את ה... בגלל כל הדחיות והסקיידולינג וכל הטיסות וכו', יצטרכו לקצר אותה כנראה ב-10 משחקים, לא תהיה ברירה.
And yet, זה מרתון. זאת אומרת, אם הוא הגיע מקבוצה כמו מכבי תל אביב, שכל משחק זה מלחמת עולם, וכל משחק שם, אז עכשיו לוקחים את דני, וזה כמו איזשהו פרח כזה, שלאט לאט מושקעים המון 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 משאבים בלגדל אותו, וגם הם בסופו של דבר מבינים שזה איזשהו תהליך. אז העונה היא ארוכה, מבחינתי יציבות מנטלית זה שם המשחק, ועד עכשיו גאווה גדולה, כיף גדול.
בוא נדבר פסיכולוגית, אנשים נראיתי לא מבינים עד הסוף את הסיטואציה. ביניהם דני עובר שחק בליגה אחרת, זה לא העניין. דני עבר, החליף מדינה, הוא החליף שפה, עכשיו צריך לדבר רק באנגלית. הוא החליף מנטליות, הוא החליף תרבות, הוא החליף אפילו חוקים של המשחק, המשחק אחר. יש חוקים אחרים בכדורסל NBA. הוא החליף לא רק חדר הלבשה, אלא גם שפה בחדר הלבשה וקודים שיש ב-NBA שהם שונים לחלוטין מהקודים בישראל, בטח מאירופה. הוא החליף גם את העומס והציפיות, כי עכשיו כל החטאה שלו מהעונשין היא כותרת ראשית בוויינט ספורט ובוואלה ספורט, שזה מטורף, זה סיקור שהוא לא קיבל מעולם בחייו. והדבר שהכי מדאיג זה שהוא נמצא בסיטואציה בתוך הקבוצה, שהסיטואציה עצמה בקבוצה בלי קשר אליו היא משברית ממש. זו קבוצה שהמאמן שלה עם רגל וארבע אצבעות בחוץ, שיש לה מאבק אגו בין שני סופרסטארים, שכל אחד מהם רב על הכדור ועל הסטטיסטיקות שלו, שכנראה אחד מהם יעבור בטרייד כי הם לא מסתדרים ביניהם. ודני שלנו, שהוא רוקי ב-NBA, שזה גם גורם מאוד קשה פסיכולוגית לשחקן צעיר, צריך בתוך המרחב הזה, עוד לא דיברנו על ספורט בכלל, למצוא את מקומו. איך מנטלית מכניסים אדם צעיר, דני בן 20, כמה הוא עכשיו? 19 או 20? 20. איך מכניסים בחונצ'יק בן 20, ודני, אני רק כצופה ספורט, לא פגשתי את האיש מעולם, נראה לי אדם שיש לו הרבה חומר בין האוזניים, וגם מנטלי וגם אינטלקטואלי, איך אבל מכניסים ילד בן 20, בכלל מנטלית, מכינים אותו לסיטואציה כזאת, שהיא מטורפת, ממש.
אז בוא נדבר על זה. קודם כל, אתה ציינת, שי, את באמת הגורמים, שעלולים להכניס ספורטאי ללחץ, לחוסר איזון, ולתחושה אולי של מה אני עושה פה ואיך אני עובר את הסיפור הזה. אני לגמרי איתך. אבל אני רוצה לגעת בדברים האלה מהצד של איזה פתרונות הוא מצא, או איך הוא יכול להתמודד עם זה. בוא נתחיל בהתחלה. דני בחר, דני והצוות שלו, בחירה מודעת שהוא טס לארצות הברית, מ-day one, עם אמא שלו, שתלווה אותו. הסוכן, מתן סימן טוב, היה איתו חודש וחצי הראשונים. וליקו, המאמן שלו, מכיתה י' נמצא דירה לידו.
מעניין.
תחשבו איזו תמיכה מנטלית, מהעולם שלי נקרא יצירת אווירה מנטלית, חיובית, יש את הבחור הצעיר הזה עם כל המשקל על הכתפיים, שאימא שלו לידו, שעוזרת בסידורים, אני לא יודע אם אתם בטח יודעים, אבל רוקי שמגיע, כל המטלות, כל המשימות, כל מה שקשור לקטע הפיננסי, לאוטו, לדירה, הכל הוא צריך לעשות לבד. הם מפילים עליהם את זה מ-day one.
וזה בניגוד למכבי, שהיא חממה, שאתה אומרת לך, רק תבוא לשחק כדורסל, אנחנו נדאג ליתר.
נכון מאוד.
NBA אומרים לך, שחק כדורסל, אבל גם תפיק את החיים שלך, תזכור דירה, תתמצא, תלמד את השפה, זה עליך, זה לא עלינו.
חד משמעית, ובזכות זה שהצוות שלו, האנשים שהכי קרובים אליו, עוטפים אותו, זה נותן לו איזשהו, חומות הגנה על כל הישכי הדעת ועל כל הגורמים המלחיצים שאתה ציינת. וזה איזושהי החלטה שהיא מעולה, אני יודע שאם אומרי כספי, אז אח שלו, שגדול ממנו בשלוש שנים, הוא הגיע איתו, אבל לא בהתחלה, אני חושב, אחרי כמה שבועות, אם אני לא טועה, ופה הם ידעו כבחירה מושכלת לעשות את זה, וזה שפה גדול, כי זה נותן המון כוח מנטלי והמון שקט להתעסק בדברים שצריכים להתעסק איתם. זה דבר ראשון. דבר שני, דיברנו על מכבי אל מול ה-NBA וכן הלאה. חשוב להגיד משהו שאולי כמה אנשים ככה יופתעו לשמוע. מכבי תל אביב, זאת אומרת, לדני יש היסטוריה של התמודדות עם לחצים. אתם יכולים להסתכל על נבחרת ישראל, אומנם נבחרת העתודה, נבחרת במחזור הראשון שהוא זכה באליפות אירופה, זה לא היה בארץ, אבל הפעם השנייה הוא זכה באליפות אירופה, המשחקים היו בדרייבין, כל משחק, פול אוס, אולם מלא, ציפיות אדירות, זה לא להגיע להישג נגד הניו יורק ניקס, אבל עדיין, רף הציפיות ורמת הלחץ היא אדירה. ידירה, אני תמיד אומר, אני שיחקתי 16 עונות כדורסל. אני בכיתה ח' הגעתי לגמר גביע המדינה עם הפועל עומר, אוקיי, למטרו אסט רעננה, זה אותו תחושת לחץ שהרגשתי בגיל 22, שהגעתי עם הפועל חולון, שברייל טולברט קלה בשנייה האחרונה בנוקיה, אותה תחושת לחץ. אז דני כבר יש לו היסטוריה של התמודדויות כאלה ואחרות. בואו נלך למכבי תל אביב. מכבי תל אביב זה סיר של לחץ. כאילו הוא ראה את ה... קודם כל הוא למד מהגדולים איך להתמודד עם זה, והוא מגיע מאיזשהו אקלים כזה שהוא מאוד מלחיץ. אז זה לא שהוא מגיע משום מקום והוא פתאום צריך להתמודד עם לחץ, הוא שם. לגבי דבר האחרון שאמרת וציינת, זה הסיטואציה שמפסידים, ואנחנו יודעים שהכיסא של המאמן אולי הוא מתנדנד, אולי אחרי הניצחון האחרון אולי קצת, הוא עדיין מתנדב, אבל הוא באותו עוצמה. יש גם, אתם יודעים, יכול להיות 7-8 משחקים, הפסדים מהיום, הם החליטו שזה בסדר מבחינתם להפסיד, כן, המערכת, וזה דווקא, עוד פעם, מהמקום שאני יושב פה כרגע, זה נראה לי אולי דווקא דבר שהוא בסדר מבחינתו, כי הם יעיפו אותו עוד יותר קדימה, והם ייתנו לו עוד יותר דקות משחק, והם יבינו שהם כבר חושבים על שנה הבאה, כי זה עונה קצרה, כי הם כבר הפסידו והתחילו לא טוב וכן הלאה. אז אני נתתי את הצד השני של הגורמים המלחיצים.
אתה יודע, לגבי הטרלול מערכות, זה כאילו היה קטע, היה גג מאוד מצחיק שקראתי, שהיה את ההסתערות על הקפיטול ו-48 פצועים ו-300 עצורים, ודני אבדיה קלה 4 נקודות. כאילו הדיווח, הכל כאילו גם הפרובינציאלי וזה. אבל רציתי לשאול אותך, כי אתה שיחקת בעצם לאורך כל הקריירה בישראל, למעט יציאה אחת לאוקראינה. יפה, ושם היה לך איזה, ככה קראתי כאילו בזה, איזה קלאש עם המאמן, עם ויטלי, וכן, שמע, מי התחקירן שלכם? והקטע של התמודדות בחול, אנשים כאילו, שי נגע בזה קצת, אבל גם ההתמודדות בחול וגם ההתמודדות עם מאמן, ושי נגע ככה קצת במעמד המאמן, ואיפה הוא נמצא וכולי, ואני סקרן לשמוע ממך, כשאתה נוחת במקום אחר, נכון? אוקראינה זה, אגב, אלים פי כמה מי, כשאתה נוחת במדינה שאתה מבין את השפה, זה אירוע אחר וכו'. אגב, אוקראינה, סתם אנקדוטה, עוד מישהו שאנחנו מדברים עליו פה הרבה, זה מנור סולומון, שגם עובר תהליך, אגב, הוא ממש באוקראינה.
אגב, לא יודע אם עודכנת, אני מניח שמחר כבר, כשהפוד ישודר זה יעלה, אבל ארסנל מנהלת מגעים עם שחטיר דונייסק לקנות אותו. שזה לאחור, כי הרי, כמו שאמרת, היא חממה לספורטאים צעירים, כדורגלנים צעירים, סליחה, והם מוכרים אותו ביוקר, אז ארסנל סימנו את מנור, ויש מצב לא רע שהוא יספק בפרמייר.
וזה הולך לשם, אם הוא לא בארסנל, הוא ברומא, אם הוא לא ברומא, טוטנהאם, זה שם, וזה המקפצה, ולעניות דעתי הוא עושה שם העונה שתיים טובות, והוא מגיע ליונייטד, הוא מגיע לריאל מדריד, זה בעיניי התחזית, ואני כמובן מפרגן לו. זה שני מקרים קצת שונים, אבל שניהם בהתמודדות. ואני סקרן דווקא מההתמודדות האישית שלך, כשאתה נוחת במדינה ושאתה יש לך בסוף מאמן, אתה נכנס לאיזו רוטינה אחרת לחלוטין, וזה קצת, אתה יודע, אנחנו אחרי כאילו גם בית המלכה וכל העניין הזה של חשיבה ואסטרטגיה ולתכנן מהלכים קדימה. אני אגב מכיר את זה, זה גם, אתה יודע, משהו שמחדירים לך, אני כשומר שבת, זה טוב בצבא, כי אתה מגיע, אתה יודע להתארגן, יש לי שישי, אני יודע, אני צריך לארגן את שבת, אני צריך לתכנן. אתה עושה טכניקות בראש, ואתה כמישהו שבא מהצד המנטלי, שזה היום, אתה יודע, אני שם אלמנטים פיזיים בצד, זה הדבר הכי חשוב, כי שחקן שבא מנטלית לא מוכן, יכול להיות לו את הכושר הכי טוב בעולם, את הכישרון הכי טוב בעולם, זה לא יעבוד, ולהפך, בן אדם שהוא במצב טוב, אבל אולי יש טובים ממנו, מנטלית הוא במקום טוב, the sky is the limit. ובקטע הזה של התמודדות עם מאמן חדש, ועם שיטה חדשה, פתרונות. מה הפתרונות? אפילו אני לא רק דני אבדיה, אני מדבר אפילו ברחב יותר, באקלים החדש הזה.
טוב, קודם כל מי שנשאר באוקראינה יותר משלושה חודשים, אז הוא חזק מנטלית, זאת אומרת, מנור, אני הייתי באודסה, באוקראינה, זה היה חוויה מאוד מאוד לא פשוטה, הייתי בן 22, וההתאקלמות הזאת שאתה מדבר עליה, היא לא פשוטה, הכל חדש, שפה ותרבות וכן הלאה. אני אקח את זה לעצמי שנייה ובטח נתפתח משם. הייתה לי עונה בגיל 27, שאני עברתי מליצור אשקלון ליגת העל, להפועל ירושלים של שרון דרוקר המאמן, ומאיר טפירו ורביב לימונד וכל החבר'ה האלה. והדבר הראשון שעשיתי זה אתה יודע, בדרך כלל יש לנו איזשהו רצון כזה, שאתה מגיע למקום ישר להגיד, וישר לנסות ולהראות. ניסיתי לעשות זום אאוט ככה, ולהסתכל על הכל. פשוט להסתכל, להיות בשקט הזה, ולהסתכל וללמוד. אחד המאמנים שהשפיעו לה הכי הרבה, זיו ורז, יש לו איזשהו ככה משפט שהוא אומר ששחקן שהוא מסיים גיל נוער, הוא צריך לפחות שנה אחת להיות בליגת על, לאו דווקא בשביל לשחק, אלא לראות מה קורה, לראות את הדינמיקה הקבוצתית, ואיך הזרים מדברים, ואיך הפוליטיקות הקטנות, ואיך מתמודדים עם אגו. אני חושב שאחד הדברים שדמי בא איתם, אם ככה עושים עכשיו את ה... זה בצניות שלו, ועם החיוך שלו, ככה מרחוק אני אומר את זה, לא? וניסה לאט לאט למצוא את המקום שלו. אחד האתגרים הכי רציניים ומשמעותיים שאני חושב שהוא מתמודד איתם בימים האלו, זה האיזון הזה בין לבוא וכל כך לתת בראש ולרצות לעשות ולקלוע ולייצר ולעשות, לבין זה שהוא עדיין רוקי, וזה שהוא צריך לתת כבוד לביל ולווסטבורג ולמאמן שאולי, אני רואה שהוא ככה מנסה למצוא את הדרך, ובמשחקים הראשונים, למרות שהוא קלה שלוש שלושות למשל במשחק הראשון, ראיתי שהוא קצת יותר עצור ופחות יצירתי, ואני רוצה כבר שיגיע הרגע שהוא יעשה מלא טעויות, כי אז אני אדע שהוא הרבה יותר משוחרר. ובכל מה שקשור להתאקלמות, ברגע שאתה מרגיש שאתה חוזר לעני שלך, לטוב ולרע, כן, עם היתרונות ועם החסרונות, ככה אתה יודע שאתה שם ואתה יכול בסוף להציג את היכולת שלך. אני מקווה שהוא בדרך לשם.
דני, לא יודע מאיזה גיל, 13-14, מסומן. הוא נסיך. הוא סימנו אותו, שמו עליו אצבע, אמרו לו, אתה, אלוהים נגע בך, יש לך יותר כישרון מלאחרים. ככה זה. יש, אתה בספורט מן הסתם, היית ספורטאי מקצועני, אתה יודע איך זה. שיש שווים יותר ושווים יותר, ומסומנים יותר ומסומנים פחות. זה ככה. עכשיו, דני מסומן כנסיך מ-day one, וככל שהתחילו להבין פה בתקשורת, שבאמת יש לנו יעלום אמיתי, והוא התחיל לנצח, הוא התחיל, סליחה, להתקבל פרסים בכל מיני מחנות NBA לצעירים וכו', וכו', הבנו שמשהו קורה פה, כמובן הדברים המדהימים, התעודה והשנה הנוכחית במכבי. אבל עכשיו, זה הזמן לפרוע את השטר, כמו שאומרים. הבטחת, 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 ועכשיו אתה מגיע לליגה באמת של הגדולים, בלי לפגוע כמובן ביורוליג, של ליגה חזקה ותחרותית וקשה. ערב ערב הוא פוגש את לוקה דונצ'יץ' ואת לברון ואת ג'ייסון טייטום ואת השחקנים הכי גדולים בעולם, שחקנים שהוא רק ראה בטלוויזיה, כמו שאומרים, פתאום הם מולו, פתאום אתה עושה, אתה יודע, סוויץ' בהגנה, ופאקי לוקה דונצ'יץ' שם. פתאום אתה עושה סוויץ' בהגנה ולברון ג'יימס עליך. פתאום עושה עליך פוסט-אפ קיירי ארווינג. איך אתה עובר ממצב מנטלי של הבטחה, שמשחקת, סליחה שאני אומר את זה, בשלולית שלנו פה בישראל, ואפילו באגם באירופה, לביג ליגס, באמת, איך עושים את המעבר, את הסוויץ' הזה, מהבטחה למימוש?
בוא נדבר על איך אתה עושה את ה... אתה יודע, מהמצוי ל... מהשיחה, מהמצוי לרצוי, כן? ואני חושב שמבחינתי, הדבר המשמעותי זה איזה פרשנות אתה נותן לסיטואציה. איזו אינטרפטציה אתה נותן לסיטואציה. ושי, איך שאתה תיארת את זה עכשיו, לי כמעט התחיל לדפוק הלב ולהגיד וואו 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 וואו. אבל הבחור הצעיר הזה, אני מאמין ואני מניח, בסוף זה הכל עניין של פרספקטיבה ואיך שאתה מסתכל על הדברים. הוא כאן בריצת מרתון. אני מאמין שזה מה שהוא אומר לעצמו, שזה מה שהאנשים שקרובים אליו אומרים לו. אני יודע שהוא הולך לקחת את זה צעד אחרי צעד, כי אם הוא יהיה ב-state of mind של אני עכשיו צריך להבטיח, להראות לכולם שאני בחירה של מקום תשיעי, ואני צריך כל משחק לקלוע 20 כמו שקלטתי לפני 3 משחקים, ואני ואני ואני, רף הציפיות יהיה מאוד מאוד גבוה, הביטחון ירד, הסכי הדעת יגיעו מהמון המון מקומות, ובסוף יהיה חוסר שקט. ובסוף הוא יתמקד בעתיד, אוקיי, אוקיי, אני קורא לזה ספקולציות, מה יקרה אם אני אתור, מה יקרה אם אני אגיע למשחק ואני אקלה 20 או לא 20 וכן הלאה, במקום בדברים שהם בכאן ועכשיו, שהם בשליטתו, כמו הקלישאות שמדברות על game by game, אוקיי, play by play, אין מה לעשות. אי אפשר להסתכל על זה, בטח בחור צעיר כמו שעדיין אין לו ניסיון במקום הזה, לבוא ולהסתכל על זה בצורה כזו כמו שאתה תיארת.
ופה זה עניין של פרשנות. עם איזה משקפיים אני מסתכל על הסיטואציה הזאת, איזו אינטרפטציה היא נכונה עבורי, ומה שנכון עבורי כרגע לדעתי, זה להתעסק עם מה שבשליטתי. להתמקד בדברים שתלויים בי, בגישה שלי, כן, לא רק במשחק שלי, אבל בגישה שלי, בחיוביות שלי, בלדעת לחזור אחרי טעות, בלהכתיב ולחזור מהר להגנה, בלדעת את המקום ברמת ההיררכיה שלי, אלה דברים שהם בשליטתי.
זהו, אז אמרת היררכיה, ואני חייב להגיד שאני באמת צפיתי בכל המשחקים, שפה אולי אחד פספסתי, אבל צפיתי בכולם, חלק מוקלטים, חלק לייב, וא', זה קבוצה מזעזעת, כמו שאיתן וויזר, זה לא משחקים כדורסל, לא יודע מה קורה שם, לא יודע מה, אין שם, לא יודע, אני אומר, מה קורה שם על המגרש, מי מאמן את הקבוצה הזאת, אבל זה משהו אחר כבר, זה לא מעניין. אגב, זה גם סיטואציה קשה, כשאתה מגיע לקבוצה שהיא לא מאומנת, והמאמן שלו עכשיו יודע, הוא קורא כמו שאני קורא ב-ESPN, גם הוא קורא ב-ESPN, שעומדים להחליף אותו, אז זה משפיע עליו, על השחקנים, כולם קוראים, זה גם סיטואציה שבפנים בעתיד. אבל שמתי דבר מאוד מעניין אצל דני בשחקים האחרונים, שהוא הפך להיות נורא, נורא פסיבי. עכשיו, דני, הוא בטח בעתודה, ובטח אפילו בשנה השנייה במכבי, היה שחקן שהכדור, אין התקפה שכדור לא עובר דרכו, אין דבר כזה. עכשיו, אני רואה אותו עומד התקפה אחרי התקפה, והכדור לא מגיע אליו. והוא עומד שם כמו, אתה יודע, כמו הציץ בפינה, ואתה פשוט בא לך לפקוט בשבילו, איזה ילד שחייב את הכדור כדי להרגיש את המשחק. לא חייב לזרוק בהכרח, לא חייב בהכרח לנהל את המשחק. ברור שאנחנו רוצים שהוא קבל את הכדור בהייפוסט כמו בעתודה וינהל משם את המשחק. ברור שאנחנו רוצים, וזה המיצוי האופטימלי של הכישרון שלו, והוא לא שם עוד בקריירה מקובל. אבל הוא עובר 10 התקפות, ספרתי, במחצית אחת, עד שהוא יוריד אותו מהספסל, שהוא לא נגע בכדור. שהייתה התקפה שהוא עומד שם כמו, איך קוראים לרומניה, איש שחק פעם מכבי בתל אביב הגבוה, 2.23 מטר.
פופה.
שיש התקפות שהוא פשוט נשאר בהגנה, כי הוא יודע שאין טעם לעלות להתקפה, הוא פשוט נשאר שם בחצי. וזה, אני אומר עצמי, מה? איך דני דווקא יוצא מהמקום של, אני אעשה פה סוגריים, ספר סיפור קטן על אלי אוחנה. סיפור שמעתי, יצחק ג'אנו היה בלם גדול מקדר ירושלים, ומגיע הפישר הזה, אלי אוחנה בן 17, מהנוער, כוכב מהנוער, וכוכב נבחרת ישראל בנוער, כלומר גם אלי אוחנה. ויושב שם בחדר הלבשה יצחק ג'אנו הגדול, שזה רק אוהדי ביתר יהודים, זה עמוד התווך של ביתר ירושלים, זה היה הסמל, והוא אומר לו, אתה צריך לצחצח לי את הנעליים, זה הנועל, שחקנים צעירים שעולים לבוגרים, צריכים לצחצח את הנעליים לבוגרים, זה הנועל. והוא אומר לו, ידידי, התבלבלת, אני אלי אוחנה, אתה עוד לא יודע מי אני, אבל אני לא מצחצח נעליים לאף אחד. עכשיו, וזה מה שהפך את אלי אוחנה לאלי אוחנה, ה-state of mind הזה. האם לדן יש את ה-state of mind הזה? גם כשברדלי ביר מסתכל עליו כשהוא מכתיח תא כאילו שהוא רצח מישהו, להגיד לא משנה, אני חייב לייצר מהלכים חיוביים על המגרש. האם יש לו את ה-state of mind הזה, שהוא ימשיך להיות תמיד הילד הטוב שם בהתקפה?
א', אני חושב שיש לו את ה-state of mind הזה, יש לו את הבייגל הזה מעל הראש, ויש לו את מה שצריך כדי להיות הדבר הכי גדול שרק אפשר. אבל, כמו שאתה מגיע למקום חדש, ופתאום הריח קצת שונה, ופתאום הדברים קצת לא מסתדרים, כי העיניים רואות דברים חדשים, והשפה היא שונה, והתרבות היא שונה, ואתה מגיע לאטמוספירה שהיא חדשה עבורך. הוא כמו ילד צעיר או תינוק הזה, שמתחיל ומנסה ללכת ופתאום נופל וצריך עוד פעם לקום. הוא בסיטואציה שהיא לא מוכרת. לא משנה כמה חזק אתה מנטלית, ולא משנה כמה אתה לא מסתכל עליו, ואתה יכול לזרוק 10 זריקות רצוף וכן הלאה, ולוקח בנבחרת העתודה על הגב וכן הלאה, בסוף שאתה מגיע לרמות האלה, לסיטואציה שהיא לא מוכרת, אתה צריך לאט לאט ללמוד, לזהות את הדברים, להבין איפה אתה יכול לקחת קצת יותר, איפה אתה עדיין צריך לעמוד בפינה, ולהיות קצת יותר פסיבי, כמה שזה מאכזב את כולנו, איפה אתה יכול לקחת על עצמך ובאיזה דקות, זה חלק מהסיפור הזה. זה חלק מהסיפור הזה. הסיטואציה הזאת, בטח עכשיו ששני הכוכבים הכי גדולים פצועים, היא טובה, היא טובה, זאת אומרת, תחשבו עכשיו שהיינו מדברים, אחרי 10 או 11 משחקים, שהקבוצה מנצחת וכולם טובים וכן הלאה, כנראה הוא לא היה, אני לא יודע, אבל אולי הוא לא היה משחק את אותה כמות דקות. אולי הוא לא היה מקבל את אותו כמות הזדמנויות וצ'אנסים אם הכל היה הולך.
אבל ליאור, הדקות ברגרסיה, ויש תופעה מדהיגה שהוא לא שותף פה בשני משחקים ברבע הרביעי, בסופו של דבר מי שמאמין כדורסל ואתה מאמין כדורסל יותר טוב מכולנו ביחד, מה שאנחנו לא נלמד לעולם שכחת ששכחת, אבל מי שיודע, חשוב בכדורסל מי מסיים את המשחק, לא אני מתחיל אותו. מי שנמצא שם למגרש 5 דקות האחרונות, והוא לא נמצא ביותר מדי משחקים ב-5 דקות האחרונות, וזה מדאיג אותי. אז נכון, יש לו בעיה עם העונשין, סבבה, אבל זה נראה לי בעיקר התחושה של החבר'ה, שהוא עוד לא שם מבחינת היכולת, ב-5 דקות האחרונות, במאני טיים, באמת לייצר מהלכים משמעותיים בהתקפה.
אז יש דברים שאנחנו לא יודעים שקורים מאחורי הקלעים, אבל דיברת על זה שאני קצת בא מהכדורסל, וגם אני מסתכל ומאוד אוהב ומסתכל על סטטיסטיקה. ומה שאולי פחות אנחנו יודעים, או אני אשאל אתכם כאיזושהי יחידה כזאת, בעשרה משחקים הראשונים, במדד של הפלוס מינוס, אתם מכירים את המדד הזה?
כן,
של כמה דקות על המשחק? למי שלא מכירים, למאזינים, צופים, צופות, יש את הזמן שאתה על המגרש, כמה אתה, הקבוצה שלך בפלוס בדקות האלה או במינוס? כמה הוא שם בפלוס מינוס בעשר המשחקים הראשונים?
שאלה מצוינת.
הוא היה לדעתי הכי גבוה בפלוס מינוס במדד.
הוא בפלוס...
הוא היה באיזה פלוס משמעותי.
הוא בפלוס 9. עכשיו נכון, יש איזשהו משחק שהם התפוצצו, אני לא זוכר בדיוק איזשהו משחק, אבל אני חושב, בהמשך לשאלתך, שי...
נגד אורלנדו, כן.
שבסוף הוא יסתכל וככה יעשה את הניתוחים, ובטוח שהם עושים את הניתוחים יותר בצורה אינטנסיבית מאיתנו, יראו שכשהוא על המגרש, הקבוצה נראית טוב. וכשמחתיים, שהוא לא הוא מחתי, שמישהו אחר מחתי, הוא נותן ספרינט להגנה, והוא שם בכל זאת, והוא נותן את עצמו, והוא בלי האגו ובלי הפרצופים, והוא יורד למטה ועושה את העבודה שלו. אני מקווה שבסוף יסתדר, כן, שיבינו שהוא שם לא רק לקלוע, והוא צריך להיות בדקות האחרונות, כי זה באמת חשוב כמו שאמרת. אבל אם אני מסתכל בעיניים ככה שצופה מהצד, שהוא גם קצת מבין בכדורסל, אז הפלוס מינוס שלו טוב, והוא תמיד אחרי טעויות טס להגנה, והוא תמיד בדיני חזק, והוא באוברפליי, ורואים על השפת גוף שלו גם של הקבוצה לא הולך שהוא שם. זה לא תמיד פשוט.
מאוד מתחבר למה שאתה... אני לא ראיתי את כל המשחקים, ראיתי חלק מהמשחקים, בחלק מהמשחקים ראיתי תקצירים, בחלק מהמשחקים ראיתי רבעים, ותפסתי גם איזה 2-3 משחקים בזה. ואני מאוד מתחבר למה שאמרו, לדעתי זה היה חכמנו זיכרונם לברכה, פס פס יצקם. זאת אומרת, לקחת את זה רגע גם לפעמים צעד צעד. אני גם מאוד מתחבר למה שאתה אומר, שדווקא זה שהוא כאילו slow plate, כאילו אתה יודע, צעד צעד, אני חושב שזה מעלה ולא לא משהו אחר, וזה גם תהיה פה, אני מאמין בו ואני חושב שיעשה את הצעדים עוד קדימה עם המאמן הזה או מאמן אחר, אני מאוד נהנה לראות אותו על המגרש, ואני מתחבר לתסכול של שי, כי בסוף אנחנו רואים את וושינגטון, בוא, לא כי אנחנו עד לוושינגטון, כי אנחנו רוצים לראות את דני, וכאילו שהוא לא מקבל כדור, זה מבאס, אבל בדינמיקה אני חש אותו דווקא די בטוב, כמו שאתה אומר, אני גם מסתכל על הדברים, דיברנו, זה גם ניתחנו איזה כמה קטעים, שאחרי שהוא קלע, ואיך באים אליו, דברים שהם, לפעמים זה שפת גוף, זה לא בדיוק בנקודות נספר, אבל אני סקרן לשמוע ממך, מלבד אמביה, מלבד. גם ים הדר, אגב, כאילו נראה כמו כישרון, דיברנו גם עליו קצת, על הקטע של הפוטנציאל שלו, וזה שהוא לא נכנס עכשיו וכדומה. אם אתה יכול לסמן לנו עוד חבר'ה כאלה, שאתה מסתכל עליהם, לא בכך יגיעו לוושינגטון בבחירה מספר 9, אבל כשאתה מסתכל, ואתה, כמו שנאמר כאן, אתה צופה פני עתיד, אתה רואה את החבר'ה האלה בנקודה מסוימת שאנחנו לא רואים אותם, ואנחנו הרבה פעמים מדברים על הנוער הישראלי, בהרבה מאוד דברים, אבל גם בספורט, ואני סקרן לשמוע את הניתוח שלך, שמי שחי את העניין הזה, מה צופן לנו העתיד? גם קצת שמות, אבל לא רק שמות, בכלל.
טוב, קודם כל, באמת שקטונתי, כן, מלצפות את העתיד, אבל אני רואה איך עובדים פה, ואני רואה כמה המאמנים הישראלים, אני מדבר עכשיו מחלקות לנוער, כי אנחנו מדברים על הדבר הבא, כמה הם נבונים, כמה הם משקיעים, אני רואה איך האגודות, מעבר לזה שמכבי תל אביב, שעושים עבודה אדירה, ומכבי ראשון, וגלבוע מעיינות וכן הלאה, אגודות מצטרפות אליהם, ולוקחים משאבים, ונותנים משאבים אדירים לתזונאית, ולפיזיותרפיסט, ולמאמן כושר, ולמאמן מנטלי, ולפסיכולוג שמתמחה בפסיכולוגיית ספורט וכן הלאה, שזה כבר מעלה את הבסיס ומעלה את הסיפור של מה יהיה עוד כמה שנים בצורה משמעותית. לראיה איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן ופיני גרשון, החליטו לפני שנתיים, שצריך להיות אגף שקשור לפסיכולוגיית הספורט, שהוא מנהל את כל הסיפור הזה, בחרו אולי בבן אדם הכי מוכשר במדינת ישראל, פרופסור מיקי ברלי, והוא אחראי על הזרוע של פסיכולוגית הספורט. אז זה קודם כל שזה חשוב, וזה ייתן לנו המון כוח להמשך. יש פה שחקנים מעולים. אתה דיברת על ים הדר, יש פה שחקנים כמו נועם דוברת, שאנחנו מכירים, ודורי, ויונתן עטיאס, ועוד כמה שחקנים, עמית אהרוני, ועוד כמה שחקנים, שאנחנו לא מדברים עכשיו על NBA, לא NBA, אבל שחקנים שהם הולכים להיות מפתח בכדורסל הישראלי,
כבר נועם דוברת. אפשר לפתוח סוגריים, לשאול למה יובל זוסמן, שהוא בעיני פרוספקט NBA נולד, יצא מהרחם של אמא שלו, פרוספקט NBA, למה הוא לא עושה את הקפיצה? הוא שחקן, יש לו את כל החבילה, לא מצליח להבין, למה זוסמן לא עושה את הקפיצה? תסביר לי, אני לא, בתור מי שבתור, בתוך הענף.
אז קודם כל, אני עוד פעם, אני נמצא פה על תקן שמדבר על הפן המנטלי, פסיכולוגי, ויובל, מעבר זה שהוא שחקן אדיר, הוא אישיות...
יובל, סליחה, כן.
כן, עם המון 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 נחישות והתמדה וצניעות וכוח רצון, לא כולם יש להם את הדרך של, אתם יודעים, לעלות ולהיות עודד קטשים, ויותם אלפרינים, וכמובן דני וים. כל אחד יש לו את הדרך המיוחדת והמעניינת, והמסלול שנקבע לו, כל אחד שיגיד מאיפה הוא חושב, אבל שנקבע לו. בסופו של דבר, מה שאני הייתי רוצה לראות, לאו דווקא אצל יובל או כל אחד אחר, זה את מגמת השיפור. אני מבחינתי הצלחה, זה לאו דווקא אם עכשיו יובל או כל אחד אחר, יהיה לו 15 נקודות לכמה משחקים. זה איך הם מייצרים איזשהו מומנטום חיובי ומביאים דברים מיוחדים, אני עובד עם חלקם, כן, למשחק שלהם, שהוא קשור גם לפן המנטלי וגם לפן המקצועי, ואני חושב שככל שנראה את השיפור הזה, ככה הם יתאבו להיות השחקנים האלה שאנחנו רוצים להיות. הם נמצאים תחת זכוכית מגדלת, אחד, שתיים, הם משחקים עם 3, 4, 5, 6 זרים בקבוצה שלהם, זאת אומרת, מצד אחד יש זכוכית מגדלת ומצפים מהם, אבל בואו, זה לא שהם עכשיו אומרים להם בואו, כמו שנתנו לחבר'ה הצעירים שלפני 20 שנה, קחו 35 דקות, לא משנה מה, ההתמודדות המנטלית שלהם, ההתמודדות על המגרש, היא לא פשוטה, ובאמת שאני רואה את העבודה של מחלקות לנוער, של נבחרות ישראל, של השחקנים האלה שהם עושים באופן אישי, הם מקצוענים ומתפתחים, והם באמת בדרך, הם בדרך למקומות שהם צריכים.
אז זה אופטימי, זה אופטימי מאוד, כי אני יכול להגיד לך שבמקומות אחרים, אתה מסתכל על טניס, אתה מסתכל על חילופי הדור בטניס, ואתה אומר, nobody's home, כאילו... יש ילד מאוד מוכשר בגיל 15.5 או משהו כזה, וזהו, וכאילו אנדיוני, כאילו אין לך, יש בור מטורף.
היום באמת כל הספורטאים, גם דני, גם מנור, זה, אני מתחבר למשהו שדווקא ערן זהבי אמר לא מזמן, שלהיות שחקן זה מפעל, זה לא מספיק להיות מוכשר, וצריך עוד הרבה אספקטים באישיות שלך ובסביבה שלך, ובאופי, ובמובן של דני זה נראה מהצד שהוא שם, שהוא לגמרי שם, שזה לא...
גם אצל דני וגם אצל מנור, אתה מסתכל על זה ששניהם באים ממשפחה שהאב הוא ספורטאי, אבא שלו הכדורסלן, אבא שלו מאמן, וכאילו, והמשפחה תומכת, כמו שאתה אמרת, וזה מאוד מסייע בפן המנטלי שיש לך את הסביבה הזאת, ושאתה מגדל קריירה, כמו שאתה אמרת, זה לא רק... כאילו, לבוא את הכדור לשער, או אם יש לך איזה ג'אמפ שוט מדהים, זה כאילו, זה הרבה מעבר לזה.
אגב, לדני...
מבחינתי מה שאתה אומר, זה מאוד מעורר אופטימיות.
לדני, מעבר לזה שאבא שלו זופר, אגב, איזה מצחיק, אם לדני היה את ה... הוא היה שוטר כמו אבא שלו, הוא היה היום לוקה דונצ'יץ', ברמה הזאת. אם היה לו את הג'אמפ של אבא שלו, הוא היה לוקה דונצ'יץ', זה ככה.
כן, הוא היה תהיה לו.
לא, מדהים שהוא קיבל מאבא הכל חוץ מאת הג'אמפ שוט, אבל דני הוא שחקן ענק, הוא יותר מוכשר מאבא שלו, יש שחקן הרבה יותר גדול מאבא שלו, אין שאלה בכלל, אבל אבא שלו יש לו בדיוק את המרכיב בעוגה שאם לדני היה, הוא היה יום לוקה דונצ'יץ'. אבל, אני רוצה לשאול אותך, דיבר נדב על טניס, קראתי פעם סיפור יפה על פיט סאמפרס, פיט סאמפרס גם כן אחד מהגדולים באמת בכל הזמנים, היה לו תקופה שאחוזי ההגשה הראשונים שלו התרסקו, פשוט לא הצליח. והיה לו שנתיים שלוש, הוא לא הצליח להגיע לגמר גרנדסלאם, והסרף שלו לא עבד, והסרף שלו זה היה הנשק, זה פיט סאמפרס, מי שזוכר, זה טניס אחר קצת, תקופה יותר מוקדמת, אבל באמת, שחקן שהיה עבד על הטניס, והוא הלך לפסיכולוג ספורט, במשך שנה, ואמר לו הפסיכולוג, תקשיב אחי, הבעיה שלך, היא שאתה מנסה להגיש את הסרב המושלם בכל הגשה. Mm-hmm. אתה צריך להתחיל לסלוח לעצמך. אתה צריך להתחיל להביא בחשבון, שאתה תחתי, אתה צריך להביא בחשבון, שאתה גם, הכדור ייכנס לרשת. סמפרס הוא כזה פרפקציוניסט, כזה פסיכופת לחיוב אני אומר, שהוא פשוט, כל החטאה אכלה לו את הלב, הוא פשוט היה ממוטט, איך יכול להיות שאני מחטיא סרב ראשון? ואז אתה נכנס לתוך לופ עם עצמך, וכו' 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 וכו'. ומכאן אני רוצה לשאול לגבי דני. אנחנו יודעים שכרגע החולשה המסוימת שיש לדני במשחק, זה אחוזי הקליעה שלו מהעונשין, וגם מהשלוש, למרות שהתחיל את העונה יפה, 45%, שזה נתון מטורף, אם הוא שומר עליו, מחיאות כפיים, כל לילה אני אמחל לו. אבל הוא שחקן של 30% כרגע, זה יותר ריאלי, הוא גם לא זרק מספיק כזריקות, אבל בוא נגיד שהוא, באמת, אנחנו יודעים שהג'אמפשוט שלו והעונשין הם בבעיה. עכשיו, אתה מוסיף לזה את הלחץ, ואת העובדה שהוא יודע שאנחנו יושבים עם סטטיסטיקות, אני ואתה והמאמנים שלו וסקאוטים וג'נרל מנג'רים אחרים, ומסתכלים לו על מספרים, כי אמריקה הפכה להיות, ה-NBA הפכה להיות ליגה נורא סטטיסטית, ברמות כמעט פסיכיות כבר, אנליטיות. איך זה משפיע על היכולת שלו? כשהוא עולה לג'אמפ, הוא יודע, אני מחטיא? זה לא טוב. עכשיו, אף שחקן כשעולה לג'אמפ לא רוצה להחטיא ויודע שזה לא טוב, אבל עליו הלחץ גדול יותר, כי הוא יודע שכולם מסתכלים על הג'אמפ שלו, וכולם כל פעם שהוא מגיע לעונשין, מסתכלים על העונשין שלו. איך לומדים לשחרר את זה?
קודם כל, באמת שאלה גדולה, כי זה אחד...
לא, כי הוא שאל אותי, רק אגיד לכם חברים, הוא שאל אותי אם אני יודע מי זה עמוס פרישמן לפני השיחה, זה לא מטורף. חוצפן, חוצפן, שאל נעליך.
קודם כל קיבלתי, אני מסכים. אתה רואה, הוצאת אותי מחוט המחשבה עכשיו.
לא, עמוס פרישמן הוא
גדול. זה עניין מנטלי אגב, זה עניין מנטלי לחזור לזה.
נכון, אז הנה, חזרתי. אני אומר לספורטאים שאני עובד איתם, בטח לכדורסלנים, אני עובד גם עם לא מעט טניסאים לצורך העניין, שזיכרון קצר זה אחת התכונות הכי חשובות של ספורטאי. אנחנו לקחנו עכשיו איזשהו ג'אמפ והחתנו, הספורטאי, השחקן, כדורסל, שכמה שיותר מהר ישכח את מה שהיה ויגיע לקליעה הבאה, כי הוא לא קרה כלום, הוא זה שיהיה לו אחוזים טובים יותר לקלוע. בסדר? ואנחנו מדברים על זיכרון קצר, עוד פעם, עכשיו זה איזשהו משהו שנשמע טוב, אבל אנחנו מדברים על זה המון בעניין של זמנים. ברגע שאתה נמצא, אני קורא לזה זיכרונות ודמיונות. זיכרונות זה כל מה ש... החטאתי לאפ לצורך העניין, זיכרונות זה כל מה שקרה בעבר, וואי, לא עבדתי טוב השבוע ללאפים, המאמן אמר לי שאני אחטיא, הרגשתי לא טוב בחימום, זה הזיכרונות, אוקיי? הדמיונות זה מה שיקרה בעתיד. הנה, אנחנו הולכים להפסיד, הוא הולך להוציא אותי, הנה הם הולכים לכתוב עוד פעם וכן הלאה. ככל שספורטאי יותר נמצא בכאן ועכשיו, תוך כדי פעולה, אנחנו מדברים עכשיו performance under pressure, ביצועים תחת לחץ, ככל שהוא נמצא בכאן ועכשיו, באותו רגע, ככה הסיכויים שלו להצליח יותר טובים. כי אז בעצם המחשבה שלו נמצאת בדבר הבא שהוא צריך לעשות. בקליעת עונשין הבא, בג'אמפ שוט הבא וכן הלאה. מילה לגבי השלשות ומילה לגבי העונשין. ששחקן כדורסל בטח ברמות האלה, גם ברמות פחות זה, עולה לשלשה, הוא אמור לעשות את זה באופן אוטומטי. גם ברמה המוטורית וגם ברמה המנטלית. זאת אומרת, מחשבות לא צריכות להיות שם, זה צריך להיות סידור רגליים, ימין, שמאל, קאץ' אנד שוט, בצורה מכנית, רובוטית, אנחנו עובדים על זה בהדמיות שאני עושה, אנחנו עובדים על זה בהרפיות שאנחנו מדברים עליהן וכן הלאה, לכן אני קורא, כן, קורא שאתה עולה לזריקה שיש לך על הגב את השתי ההחטאות שהיו לך לפני, אבל מה שאנחנו מלמדים על ידי כל מיני הדמיות, שאנחנו עושים סימולציות כאלה ואחרות, מנטרות שאנחנו מכניסים תוך כדי משחק, אחרי חזרה מטעות, אני קורא לזה plan B וכן הלאה, ואז אתה מגיע לקט של שוט הזה, לג'אמפ אוף דה דריבל, לפול-אפ שוט הזה, ואתה נקי. זה לגבי, ואפשר לדבר על זה עוד הרבה, עבודת תזה, עבודת מחקר שלי, אני אספר לכם כי זה מעניין, מה אכפת לי.
חמוד, תראו איזה חמוד, איזה מתוק, כן, תמשיך
לפשוט. עבודת מחקר שלי בתואר השני, אני עכשיו מסיים תואר שני שלי פסיכולוגיה, בתואר השני עם פרופסור לידו ופרופסור ברלי, אני באתי ואמרתי להם, תקשיבו, שאני, זה עוד ששיחקתי, שאני עומד על השלשה לגמרי לבד, הרבה יותר קשה לי לקלוע מאשר שמישהו יוצא עליהם יד על הפנים. ופה ושם 5 שנים של מחקר, אלפי זריקות על שחקני, אנחנו בדקנו שחקני ליגת העל, 12 שחקנים הכי משמעותיים בליגת העל, ונמצא שמי שעומד לבד, זריקה לגמרי, wide open shot, ומי שקבע את זה דרך אגב זה מאמני נבחרות ישראל, כאילו מה זה זריקה חופשית, נמצא שהוא חושב יותר, הוא יוצא מאוטומטיות, כן? ויש לו יותר סיכוי להחתיא. אז זה איזשהו ככה גם סוגריים ש... שזה סופר מעניין, כי אנחנו, כי אני עובד בקליניקה על אוטומטיות בעצם.
כי לפני שנה בפלייאוף, שנה או שנתיים, זאת אומרת, זה היה כבר סטף קרי, בשלב משמעותי במשחק, גדול השוטרים, זה כשאלוהים, כשג'יימס נייסמית המציא את הכדורסל, הוא לא דמיין שיהיה בן אדם שאי אפשר להסביר, זה, הוא נס, האיש הזה. היה משחק, לא זוכר נגד מי, בשלב השני בפלייאוף, אולי נגד הקליפר זה היה, לא נגד הרוקט, סליחה, שהוא מקבל כדור לקורנר פרי לבד, הוא עושה דריבל, יש לו 3 שניות. עכשיו, הם, כאילו, השחקנים כבר ויתרו, אומרים, טוב, זה סטף. הוא זרק איירבול, אחי.
כן.
איירבול בפלייאוף, סטף קרי, גדול השוטרים שראינו אי פעם, אדם שזורק שלשות התאבדות עם 9 אנשים על הפנים בשכיבה, עומד קורנר פרי, שזה הזריקה שלו באורגינל, לבד, עם הקפצה, עושה את הסט ברגליים, איירבול. ואמרתי, וואו, זה היה מטורף.
כשאני מספר את זה לשחקנים או בהרצאות שאני עושה, אז אני מדמה את זה לחנייה, שעושים חנייה כזה ברוורס. לפעמים זה קורה, אנחנו עושים כזה את החנייה ברוורס, נכנסים, כאילו יוצאים מהאוטו, שכחנו לך שעשינו את זה. אבל יש את הפעמים האלה, אני מקווה שזה לא רק לי, אני נהג די סבבה, שאתה פתאום לא מצליח להחנות בפעם הראשונה, ואז אתה מחבא את הרדיו רגע, וחושב, רגע, אני צריך סובב את ההגה שאני במראה של סוף האוטו השני, וזה לא יוצא לך, ולא יוצא לך, ולא יוצא לך, כי אתה חושב יותר מדי. בדיוק אותו דבר ככה במגרש, שאתה מתחיל לחשוב, אוקיי, צריכים להגיד לפי מחקרים ובצורה מדעית, אבל שאתה ספורטאי מומחה, כי אם אתה בתחילת הדרך, אם אתה חובבה, אז אתה צריך כן לעשות את זה ב-step by step processing, אבל זה סיפור אחר, אבל שאתה שחקן מקצוען, אתה צריך לעשות במיומנויות שאתה טוב בהם, את הדברים בצורה אוטומטית, כן? וברגע שאתה פועל בצורה אוטומטית, אז האחוזים שלך הם יותר גבוהים. יש לי עוד מילה לזריקות עונשין?
יאללה, תן את זה.
אני רק רוצה להגיד לך שהקטע של החנייה, שתדע שהוא באופן כללי, לתושבי תל אביב זה לא קורה. כי אם אתה רואה חנייה בתל אביב, אתה חונה, ולא משנה מה קורה, אתה נכנס באוטומט, ברס בינמו, אין עניינים.
לגמרי, לגמרי, הייתי שם, הייתי שם. זריקות עונשין, שי, מה שדיברת, וזה סופר מעניין. הרי הזריקה עצמה בטח שהיא שונה מזריקה שהיא שלשה, או לא משנה, קאץ' אנד שוט,
זה כלי אגב הרבה יותר קשה מה שהיא נראית, טכנית, הרבה יותר קשה מה שהיא נראית.
היא יותר קשה, כולם מסתכלים עליך, יש לך זמן לחשוב, מה עושים ברגעים האלה? רוטינות, שמעתם על רוטינות?
ברור.
אחד הדברים המעניינים, עכשיו, ספורטאים מכירים את עניין הרוטינות, דיברת על טניס נדב מקודם, וגם לפני סרב אנחנו עובדים על רוטינות, שכוללות הדמיות, ואולי סלפ-טוק, ונשימות וכן הלאה. מה שדולים כמו פרופסור ברלי מצאו, שפעם, ועדיין ספורטאים עושים את זה עכשיו, מי שפחות בעניינים, הרוטינה, כמה זמן יש לשחקן לזרוק מהעונשין שעומד על הקו, אתם יודעים?
15 שניות.
5 שניות. אוקיי, אם שחקן לוקח עוד שנייה, שתיים, השופטים לא יעשו מזה עניין, אבל יש לו 5 שניות, והרוטינה נבנתה על 5 שניות. אבל בא פרופסור מיקי ברלי, ובדק, משהו שאף אחד אחר לא בדק. הרוטינה צריכה להתחיל מהרגע שעושים עליך את העבירה. אז מתחילות המחשבות. הם בדקו עם סטופר כמה זמן, מצאו עם אותו 22 שניות, או 20, אני לא זוכר במדויק, מהרגע שעושים עליך את הפאול, עד שאתה הולך לזרוק, תכלס. למה אני מספר את זה? כי בסופו של דבר, אנחנו צריכים למלא את הראש שלנו בשלבים, אוקיי? זה יכול להיות סלפ-טוק, נשימה, איזשהו קיבוץ והרפאיה, איזושהי הדמיה, כל שחקן אנחנו עושים את הרוטינה שלו, כי מה קורה? שי, אמרת בכל כך בצדק שזו זריקה מאוד מאוד קשה, כי המחשבות מתחילות ככה להגיע אליהם. לספורטאי שיש רוטינות חזקות, והכל יש לו שלבים, אז הם חוסמים את ההסחי דעת של מה התוצאה, של מה יגידו, שאם אני אכתיב וכן הלאה, והם מתמקדים בביצוע. אז גם על זה אפשר לעבוד ולדבר, וגם גם העולם פסיכולוגיות הספורט יודע לתת פתרונות לסיפור הזה.
ליפשיץ היה מרתק, לדעתי אנחנו צריכים גם את ליפשיץ לעשות איתו איזה סיבובון, אולי ככה בהפסקת האולסטאר לקבל הערכה, גם ספורטיבית, לא רק פסיכולוגית, לגבי דני. אני אבקש אבל גם ממך, ליפשיץ, תגגל אחר כך אדריאן דנטלי פרי פרוז. ותוכל להשתמש בזה לדבר על רוטינה. כי לאדריאן דנטלי, שהיה סקורר מטורף ביוטה ג'אז בשנות ה-80, יום אחד, כמו שאומרים, הבני זונות שינו את הכללים. לא הייתה הגבלה בכלל זמן בקליות עונשין ב-NBA. כל אחד היה הולך, עושה את הרוטינה, תקסים, משחקים, אחד. דנטלי היה טקס, הוא היה מקפיץ 3 פעמים, טק, 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 לוקח את הכדור, אם אתם זוכרים, מסובב אותו ככה, זוכרים אותו? מסובב אותו 3 פעמים, עוד 3 פעמים, מעביר מימין, מעביר לשמאל, מעביר לימין, עוד 2 הקפצות, זורק. זה היה הטקס שלו. ואז שחקנים אמרו, אלו, אנחנו נרדמים פה, וצופים עוזבים, ודי באמא שלך, אז קיצרו את זה. ודנטלי ירד סקורר של 88% מהעונשין ל-64%. פשוט לקחו לו את הרוטינה.
מדהים.
זה מדהים. תגגל את זה, ואתה יכול להשתמש בזה כדוגמה מעולה לזה. אתה לוקח לבאדם את הרוטינה, הרסת לו את הטקס של העונשין.
אני אגלגל את זה, אתה תגלגל על עמוס. עמוס פרישמן.
יפה. לא, אני נוכל לזה, אני ראיתי את פרישמן, כשהוא היה בן 17, עלה לבוגרים בהפועל, הוא מדבר איתי על עמוס פרישמן. אתה לא נולדת אז, לא ידעת שיש כדורסל. רגע, אורחת, גלית ושופמן, הגברת הראשונה של הפוד. סליחה,
יש לי... ושים לב לצבעים, שים לב לצבעים, זה
נוקאוט. יפה,
יפה. מבחינתי, זהו, מפה אי אפשר לעלות יותר.
זה לא אמור להיות עם ירוק? כאילו, יש פה בעיה, לא?
הופמן, בואי שנייה.
חביבי, צהוב שחור, מפה, אין לאן לעלות.
תפתחי שנייה, רני, תפתח את המיוט שלך, חייבי שואל את הופמן שאלה לסיום. זה ישמע לך קצת ארסי, אבל איך פרח כמוך, איך פרח כמוך, ומה הוא מצא בברברי הזה? תסבירי לי, איך פרח כמוך, איך?
הוא נשאר רווק זקן, אני הייתי רווקה זקנה, שני רווקים זקנים נתקעו אחד בראש לשני. היחיד שהסכים לנסוע איתי להודו.
לא, אבל זה מטורף, כי הוא זוכה בלוטו האמריקאי הזה של $380 מיליון, כן? בזה הוא זוכה, ואת זוכה במנת פלאפל. זה בעצם הסכם הנישואים שלכם. איך זה עובד? תסבירו לי, איך, אגב פסיכולוג ספורט, איך זה מתאזן?
אבל, תקשיב. זה מנת הפלאפל הכי טובה שיש.
לא, אני מאז לכם לחפור, תגידו, זה השאלה שלי.
רק התחלנו.
יואו, אין עליכם. אתם קולטים שהוא בחדר של הילדים, והילדים ישנים אצלי במיטה, כי אין לילדים פה לישון?
כך צריך.
תזבי, זה שלי. אני פה הגזמתי עם הרוטינות ועם
הדברים. לא. אגב, גם עם הילדים, אגב, אני עושה רוטינה עם עברי, שתדעו לכם, אני עושה רוטינה כל לילה. סופר איתו, עושה איתו שמה ישראל, רוטינה, זה עובד פצצה.
אני מסכים איתך לגמרי.
הופמן, את רוצה לנעול... הופמן, תנעלי את הפרק ה-22, יאללה.
יאללה.
תני קלוזר.
טוב, חברים, פרק 22 הגיע, תודה לאל, לסיומו. עוד שנייה כבר מגיע השבוע הבא של פרק 23, וזה יהיה בקרוס. לילה טוב לכולם, תודה שהייתם איתנו. שיחת רקע, פודקאסט של שי מדנדב, נאמבר 1.
איזו אישה, די, 380 מיליון דולר היא שווה.
סטנדינג אוביישן, חביבי, סטנדינג אוביישן.
איזו אישה מדהימה. ליפשיץ, תענוג גדול, באמת היה כיף. אנחנו נזמין אותך עוד, גם מנור סולומון, לדעתי, שווה שיחה איתך על הכישרון הענק הזה ומה שצפוי לו. נדב, תגיד שלום, רני, תגיד שלום, משחרר את
כולם. כיף אדיר, כיף אדיר.
נהניתי.
תודה רבה, ליאור. תודה רבה, שייקה. תודה רבה, רני. תודה רבה לצופים, למאזינים, לצופות, למאזינות. היה כיף אדיר.
בשבוע הבא, איזה אורח, איזה סוכריה, אנחנו הכנו לכם. באמת, יהיה מה שנקרא, מכירים את התנגשות העולמות? זה מה שיהיה. יהיה כיף.
שבוע מבורך, סלמת.